ואני אמשיך. היי, אתם על מקשקש, פודקאסט שמדבר איור, חלק ב' עם שמרית אלקנתי. בדיוק סיימנו לדבר על הספר הזנבה של ארנבת, ונמשיך על סיום הלימודים בשנקר, ואיך ההתגלגלות לעולם התיאטרון, נכון?
כן. עולם המחול.
המחול,
סליחה. לא, בסדר. הבמה, עולם הבמה. אפשר להגיד. בגלל שבאמת ספציפית הלהקה המדוברת, היא להקת מחול מאוד מיוחדת, מאוד תיאטרלית, מאוד קרקסית לפעמים. להקת המחול של ענבל פינטו ואבשלום פולק.
ואיך הגיע החיבור? איך, מה היה שם? כי בעצם לפני זה עשית וידאו וספר, נכון?
עשיתי, כן, לא, קשה לי, אתה רואה פה פחות עברתי בתים, אז הטיימליין משתבש. נמצא לי זכר, מה עשיתי בדיוק איפה. אבל כן, זה היה, נראה לי לא המון, לא הרבה זמן שסיימתי את הלימודים. ואבשלום פולק חיפש מאייר, מאיירת בשביל אופרה, הפקת אופרה, שהזמינו מבית האופרה הלאומי בנורווגיה, אני חושבת שזה היה, והוא קיבל את המספר של רוני פסים, יצר איתה קשר, הם דיברו, ורוני אמרה שזה נשמע לה, אפילו עדיין לא היה ברור מה בדיוק יהיה התפקיד של המאייר ומה הוא יעשה בתוך ההפקה הזאת, היא פשוט השואלה הרמונית במקור, זאת אופרה מאוד מפורסמת, שמלחין צ'כי, שעכשיו ברח לשמוע. היא הייתה, זה סיפור, בקאנינג ליטל ויקסן, שבמקור הופיע כאיזשהו סוג של סטריפ מאויר, אז אפשר למצוא איורים ותיקים שלו, ואבשלום רצה מאוד לשלב את העולם האיורי, להחזיר את הסיפור לשם, אחרי שעשו המון הפקות וגרסאות לשואלה הרמומית לאורך השנים באופרה. רצה להחזיר אותה למקורות. אז רוני דיברה איתו, היא אמרה לו שזה לא פרויקט למאייר אחד, והיא יצרה איתי קשר. עכשיו, הכרתי את רוני לפני, אבל זה לא שהיינו, היא סיימה כמה שנים לפני בשנקר, ואני הולכת עכשיו מאוד להביך את רוני. אני זוכרת ראיתי את הפרויקט גמר של רוני שאני סיימתי שנה א', אני הרצתי, אני עדיין מעריצה את רוני פסימה, אבל הרצתי אותה ברמות, כאילו שתדמיין עצמך שרוני התקשרה אליי והציע לי לעשות שיתוף פעולה, אני כאילו הסתובבתי לבן זוג שלי ורוני פסימה התקשרה אליי עכשיו, אתה לא מאמין. זהו, אז זה יצרה איתי.
וואי, את חושבת שזה יגרום לה לבוא לאיזה פרק לדבר?
הלוואי.
היא מתביישת, אז אולי...
זהו, בגלל זה אמרתי שאני הולכת להביך אותה, כי באמת... לא, זה רוני, אני יכולה לתת אין סוף שמות של מאירים שמשפיעים עליי ושאני אוהבת. הקו של רוני, באמת עד היום, מרגש אותי ברמה עמוקה, נפשית, עבקה. כן.
ואז עשיתם פרויקט ביחד.
ואז כן, ואז יצרה איתי קשר ואמרה לי, בואי, נראה לי שזה מתאים שנעשה את זה שתינו ביחד. אז עשינו את הפרויקט הזה, זה היה בעצם ליצור אנימציות, איורים, ואז מהם אנימציות, שיהיו חלק מהמופע, והיו גם באינטראקציה עם הרגדנים ועם התפאורה. הפקה מאוד מאוד מורכבת. אני ורוני לא נסענו לנורווגיה. שלום ויובל היו איתנו שם בשלב רחוק, בשלט רחוק, סליחה, ושלחנו להם חומרים עד הרגע האחרון. ועד היום, כאילו כן, יש לי כזה דיסק שקיבלתי עם ההופעה. זה מה שראיתי מזה. זה היה המון 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 עבודה. זה היה מרתק ומפחיד וקסום. זהו, זה היה הפרויקט הזה. ואז בעקבות הפרויקט הזה, אבשלום וענבל הרגישו שמין לא מיצינו את העבודה ביחד, במיוחד גם בגלל שאני ורוני חווינו רק חלק קטן מהתוצר הסופי. כן. הם פנו אלינו לא הרבה זמן אחרי, והציעו לנו לעשות עוד הפקה ביחד, שזה אבק. רק שהפעם לא היה סיפור, ולא היה מוזיקה, ולא היה כלום. היה ריק טוטלי, ואני זוכרת שישבנו, איך קוראים לגינה הזאת, בתל אביב, יהודה הלוי, קריית ספר. ישבנו בקריית ספר שם, ואבשלום אומר לנו, כן, על מה אתם רוצות לעשות הופעה, ואנחנו, על מה אתה מדבר? מה אתם רוצות? תגידו על מה אתם רוצות לעשות הופעה. ככה זה בערך התחיל, ופשוט הוספנו מילים כמו טיפות ורפרנסים, וככה זה נרקם, ובסוף נהיה מזה מופע שקוראים לו אהבה.
זה, האמת ש... לא יודע, לפני איזה חודשיים הייתי אצל פלג לביבה, פלג, האיש מקי,
את יודעת מי. בטח, כן, לא הכרתי את השם המשפחה שלו.
לא, לביבה זה הכינוי, היום הוא סופר מק, בסטודיו שלו לתיקון מקים, ויש לו פוסטר שלכם, של אבק.
אוקיי, גדול.
כן. אז כן, אז דיברנו על זה, ובאמת יש שם כל מיני יצורים קטנים, וזה מעניין שאמרת שחיברתם מלא מילים, ויש שם, נכון, יש לכם כל מיני יצורים שם,
זה בסופו של דבר המופע הזה זה באמת נהיה מין שילוב של כל הדברים שאני ורוני ואבשלום וענבל אוהבים. אנחנו אוהבים להמציא דמויות, אוהבים מפלצות, אוהבים סוריאליזם, אוהבים אגדות. המופע הזה הוא מין שילוב של כל הדברים האלה. והצפה, שזה משהו שחוזר אצלי המון בעבודות, אם דיברנו על הפרויקט גמר בהתחלה.
כן.
באבק יש, זה מתחיל משיטפון במופע. הרגשתי שחזרתי הביתה.
יפה. אפשר לראות את זה ביוטיוב, את חושבת?
יש חלקים מזה, כן, יש חלקים. עשינו שם, יש שם אנימציה, הפתיח בעצם של המופע זה אנימציה. יש אנימציה שהיא גם בפליפוק, שבעצם... שלוש מחנות הופכים לספר פליפוק עם דמות עם אנימציה, כאילו אנימציה קלאסית. וגם הרבה מהסקיצות מהציורים הפכו לדמויות שהיו על הבמה, וזה היה פשוט מדהים, כאילו, לראות את זה קורה. אתה יודע, היינו מגיעות לפתאום לסשן של חזרות, ופתאום משהו שדיברנו עליו, אוקיי, יש כוריאוגרפיה של זה עכשיו. יש לזה מוזיקה, וזה פתאום מתחבר לחלק אחר, וזה פשוט היה מטורף, לראות את זה, ואז את הלבשות, כאילו כל השלבים, פשוט הרגשתי שאני בתוך חלום.
היה לך חיבור למחול ולעולם הבמה? או שפשוט זה ריגש אותך שזה משהו שאת שותפה?
לא, מאוד אהבתי מחול עוד לפני, אבל לראות את זה כל כך מקרוב ולהכיר את הרקדנים ולראות את כל החזרות, מאוד קל להתאהב בכל הטיפוסים האלה. רקדנים זה טיפוסים, ואבשלום וענבל כמובן רוח טיפוסים מעניינים, אז כן, הייתה פריבילגיה גדולה.
יפה, נשמע מרגש.
זה קצת משתפכת, אבל זה באמת...
לא, לא, באמת, באמת זה נשמע פרויקט אחר, כאילו משהו יוצא דופן, לעומת פרויקטים רגילים שעושים ביום-יום.
האמת היא שכן, יצא לי לחשוב על זה רק אחר כך. באמת על כמה שזה טלטל אותי, שאבשלום אמר לנו, תעשו מה שאתן רוצות. וזה היה אחרי תקופה שעבדתי, לא יודעת, עשיתי כל מיני מיתוגים קטנים, כל מיני עבודות לכל מיני מקומות, ועבדתי בית הדעת, שזה תוכן ללימודי, וכל מיני עבודות כאלה מוזמנות מאוד מאוד, וגם לעבוד עם הוצאת ספרים ועם עורך, ופתאום מישהו בא ואומר לך, תעשה מה שאתה רוצה. ומתכוון לזה. כאילו יש כל מיני לקוחות שבאים ואומרים לך, תעשה מה שאתה רוצה, ואז אתה עושה, ואז הם אומרים, לא, 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 לא לזה התכוונתי.
לא, אל תתלהב יותר מדי.
כן, כן, ומה זה הצבעים האלה בכלל, ולמה אתה מצייר ככה, הם חושבים שהם נותנים לך חופש אומנתי, ושזה כיף לך, ובגלל זה גם בסדריים אפשר לשלם לך פחות כסף, כי אתה נהנה, נכון? כאילו זה מה שאתה אוהב לעשות. אבל פה, הוא באמת אמר, אני אוהב את מה שאתן עושות, ואני רוצה מזה. כאילו תעשו מה שאתן רוצות. ולקח לי זמן להבין שהוא רציני, ושאני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אז כן, זה פרויקטים יוצא דופן, כאילו גם בפעמים האחרות שיצא לנו, כאילו בשלושת ההפקות שיצא לנו לעבוד איתן, זה הכי קרוב שהגעתי ללעשות פרויקט אישי, שהוא מוזמן, וששילמו לי עליו. זה ממש מרגיש כמו פרויקטים אישיים.
אוקיי, יפה. בואי נספר על החיבור עם אירמי ורוטו, מעשה בחתוליים.
כן.
זה לא אישי, אבל זה מאוד קרוב אלייך. כאילו החיבור לאירמי.
לאירמי, כן. לאירמי ולרוטו, שני. כן, ירמי, עם רוטו לא למדתי, לא לימדה אותי, הרצתי אותה מרחוק, את ירמי הרצתי מקרוב. זה ההבדל. כן, פנו אליי, בעצם אחרי שהם הוציאו את מרגוז מלבדי ואת אורי כדורי, זה היה הספר השלישי. אז הם פנו אליי לעשות את המעשה בחתוליים. עוד פעם הייתי צריכה כזה מין לאסוף את עצמי, כזה, מה? אני עושה ספר עם ירמי ורוטו, אימא לי. עוד פעם, כאילו, סוג של הערצה כזאת, וחרדה שנובעת מזה, אבל לא הלכתי להגיד לזה לא. אז
כן. מאוד. אז תספרי קצת על התהליך, איך זה קרה, וכאילו מה היה שם?
הם יצרו איתי קשר, אני לא יודעת אם מתי שהם יצרו איתי קשר כבר הם קיבלו את האוקיי מספריית פיג'אמה או לא, אבל אני לא יודעת אם הנושא של ספריית פיג'אמה עלה פה בפודקאסטים הקודמים.
דיברנו על ספריית נוח.
כן, ספריית נוח זאת ההוצאה. ספרי הפיג'אמה מפיצים ספרים כאלה, מוציאים, הם בוחרים כמה כמה ספרים כל שנה, כדי להפיץ אותם בתפוצה רחבה, זה חוברות כאלה רכות לבתי ספר ולגנים.
אוקיי.
אז כשאני נכנסתי לפרויקט, זה נראה לי, לא, אוקיי, נכנסתי לפרויקט והתחלתי לעשות סקיצות, וברגע שזה התקבל לספריית פיג'אמה, פתאום היה לנו דדליין, נורא נורא קצר לעשות בו את הספר. זה היה, מהרגע שקיבלנו אוקיי, היו 3 חודשים. שבשבילי, בשבילי, שאני עובדת על ספרים שונים, אני מתבאשת להגיד, באמת, זה היה פשוט פחד אלוהים. אבל אני אחזור קצת אחורה, לעבוד עם ירמי ורותו, זה חוויה מדהימה. על כל ספר שעבדתי, עבדתי עם עורכת, בהוצאות שונות, אבל אף פעם לא עבדתי עם העירים, וזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי, כאילו ועוד אנחנו עושים קומיקס ביחד. זה ממש הרגיש שיתוף פעולה מכל המבחינים, כל הבחינות.
אז בעצם הם היו האורחים, אבל הפעם מביאים לך ביקורת על האיור והם מאיירים, לעומת עורכת שהיא לא מאיירת והיא מביאה לך ביקורת על האיור.
כן, אז עורך בהוצאת ספרים, אני מדברת עכשיו באופן כללי, כן? לא על עורך ספרים.
כן.
יגיד לך, האיור הזה לא עובד. יכול להיות שהוא ידע להגיד לך גם למה, הוא יהיה יותר חרד לטקסט אולי, אבל מבחינת פתרונות, אתה די תישאר כזה באוויר. ופה יש לך art director, אנשים גם, הם לא נתנו לי להתקע, אין דבר כזה, לא נתקעים, ממשיכים, עם כל הזמן כאילו דרבנו אותי ודחפו אותי, ושלחו לי רפרנסים, והראו לי ספרים, והתכתבנו ודיברנו, אז כן, זאת הייתה חוויה לגמרי אחרת. לדבר עם העירים, אתה יודע, עם העירים, מדברים עם העירים.
כן.
כן, חיבור שונה.
גם כאילו, אני מתאר עצמי שבלימודים לא למדתם, או אין איזה קורס או משהו של עבודה עם עורך, או משהו כזה.
אני מנסה לא, לא, אפשר להגיד אולי שהמרצה הוא הופך להיות סוג של עורך מן הבן אדם שמסתכל מבחוץ לעבודה, כן. אבל זה שונה, כן, זה שונה מעבודה רגילה עם עורך. ואם ירמי ורותו זה היה שונה כפליים, כאילו זה היה פשוט, הם היו עורכים והם היו מנטורים באותו זמן.
טוב, עכשיו אני אגיד שגם יצא לך להשתתף גם בניו יורק טיימס וגם בנוברו גרמנים, נכון? נוברו זה גרמני, כן.
זה אנגלים.
זה אנגלי, סליחה. אז מי שמהצד זה ישמע כאילו ממש הרבה הצלחות, אנחנו צריכים להגיד את הטיימליין, שזה לא ישמע שאת כל הזמן, זה פרויקטים.
כן, כל מיני דברים בחיים של מאייר תמיד קורים ביחד כזה, נכון?
זה היה שרשרת כזאת.
לניו יורק טיימס הגעתי, עשיתי להם כמה איורים, לא עשיתי להם. לא כמו שאורי טור מאייר להם עכשיו באופן קבוע, איירתי כמה איורים.
זה מאוד יפה, את אומרת את זה ב...
כן, בצניעות, כל זאת. כן, הגיעה אליי העורכת, עורכת בסנדיי ריוויו של הניו יורק טיימס, ישראלית לשעבר, שהייתה בביקור בארץ, וקנתה את על זנבה של ארנבת, ואהבה אותו. פשוט יצרה איתי קשר בפייסבוק, וזה כן, הנה עוד אחת מתחושות ההזיה. יש לי הרבה כאלה, שאני מספרת עליהם היום, אבל כן, עוד תחושה כזאת של מה? מה? אוקיי. יאללה, כן, עשיתי איתם כמה איורים ככה, חוויה מאוד חיובית. גם חשוב לי כזה מין להכניס, אני מרגישה שאני גם אני מתרגשת כזה מלדבר איתך וכל השיחה והליור וזה כיף וכל. אני מרגישה שאני נשמעת מאוד מאוד חיובית. יש כאילו גם הרבה פרויקטים שלא היו כיפים, הרבה לקוחות שלא הסתדר, וחוויתי גם סביבות לאורך הדרך, ופשוט יוצא שאנחנו מדברים באמת על החוויות החיוביות.
אולי זה בגלל שאנחנו כזה בהסגר וכל המצב הזה.
מה, שאני...
אז אנחנו מנסים להיות אופטימיים.
סבבה. כן, זאת הייתה חוויה חיובית. וכיפית, כן, יש משהו שם, נראה לי גם מורי דיבר על זה, עם נורא כזה שמחים, שמוע, וכזה, oh, it's so great, אני לא מכירה מספיק, לא עבדתי מספיק עם אמריקאים, יש משהו ב... באמריקאים שהוא פשוט קצת מצחיק אותי. Oh, it's great, it's so great, it's great.
תראי, מהניסיון שלי, לא של מעצב UI, כמאייר אף פעם לא עבדתי עם מישהו משם, אבל בתור מעצב UI, אז זה לא תמיד היה טוב שהם כל הזמן היו חיוביים. הם נורא מנומסים.
שולחים לך תיקונים, אבל הם עדיין, it's great, it's great, it's great. כן, מצחיקים כן.
ואיך זה היה באמת לעומת הטור ש... נכון, יש טור שעשית שנה וחצי?
שנתיים, כן, עם יובל ונמי, ומסף קנטליסט. כן. זה היה אחרת, כאן הייתי עם אותו כותב, עם אותם אורחים.
איך הגעת? שהוא פנה אלייך?
כן, דודו מצוינים, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון. וחגית אנטבי, שהם שניהם אורחים, אני חושבת שחגית הייתה יותר בעיצוב הגרפי ודודו יותר בעריכת תוכן. אבל זה מדהים, עבדנו ביחד שנתיים ואף פעם לא נפגשנו. זה כאילו אולי הפרק בשני עצמו של עבודה בתקופה הזאת שאנחנו חיים בה, שאני יכולה לעבוד עם הניו יורק טיימס ועם נוברו ואפילו עם כלכליסט שנראה לי יושבים ראשון או משהו, או בפתח תקווה, אני לא יודעת אפילו, ולא באתי במשרדים שלהם פעם שם. וגם את יובל בן עמי פגשתי, דיברנו כמה פעמים בטלפון, כן. והתכתבנו, אבל נפגשנו רק אחרי שסיימתי לצייר את הטור שלי. נפגשנו לאיזה
פוסט שוק. ואף פעם לא היה שעשית לו, כאילו איך זה עבד? זה פעם בשבוע? כן. את מוציאה סקיצה? או איך באמת היה את התהליך הזה?
טקסט. אני מקבל את או פסקה או את כל הטקסט עם הערות, אולי זה ישתנה, אולי כדאי להתמקד בזה. הנה הטקסט. בהתחלה הייתי שולחת קבוע 3 סקיצות כל פעם, ואז מתפללת שהם יבחרו את הסקיצה שאני רוצה. ואז בשלב גם עברתי לאוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. כי לא הייתי צריך להם את סקיצה אחת. אולי 2 אם הייתי מתלבטת. זהו, ואז יום אחד כזה לביצוע, יומיים אחרי זה בעיתון, משהו מאוד מספק, אתה יודע, אחרי שאתה עובד על פרויקטים כאלה נורא נורא ארוכים, של אנימציה וספר ילדים, פתאום יאללה, בום, טרח, איור, התפרסם, הלאה, המשכנו. ומצד שני, זה טור, אז כן, הייתי עם אותו בן אדם, עם אותה דמות, שעברה כל מיני הרפתקאות.
ואיך היה הביקורות באמת?
איך היה מה? ביקורות?
הביקורות, כי זה נורא משהו יוצא דופן, זה עניין מאוד מרויר, וממש כזה, זה היה לעיתון, אבל מצד שני אני בכיף רואה את זה בספר ילדים.
אה, באמת? את היורים? לא יודעת.
כן, כי הם נורא חמודים, והצבעוניות שלהם, והדמויות. אוקיי,
יש כאלה שהם יותר קודרים, זה קצת כזה האופי, נראה לי האופי של יובל, שיש פה משהו מאוד אופטימי. ומאוד סקרן, חוקר כזה, שגרם לאיורים פחות לשקוע, אבל היו שבועות, קודרים, נגיד, העלית, אני לא זוכרת אם לאינסטגרם או מה, שהוא כתב על שניתקו את החשמל בעזה, זה
עם הבריכה?
זה היה טור מדמם, זה היה ממש... אז לא הכל שם מתאים לספרי ילדים, היה שם גם הרבה פוליטיקה והרבה ביקורת. יובל במקצועו הוא גם סופר וגם עיתונאי והוא מדריך טיולים, שבאותה תקופה שהוא עשה את הטור, ואני חושבת שבגלל זה גם יצרו את הקשר, הוא עשה סיורים לתיירים בחברון כל מיני מקומות שלא כולנו מגיעים אליהם. זה היה מאוד כיף. זה ניתן לי פלטפורמה לצייר נושאים שמעניינים אותי, ושרציתי, אתה יודע, שרציתי לגעת.
לתת.
כן.
שכאילו הרגעת שזה גם... כאילו ממך מגיע, כאילו התחברת לטקסט.
כן, כן, לגמרי. כן, כל מיני, הכיבוש וכל הדברים האלה, ממש התחברתי ופוליטי לגבי כל מיני דברים, זכויות להט"בים, המון המון נושאים עלו בשנתיים האלה, זכויות מהגרים, פליטים, היה כזה את משבר הפליטים בזמן שעשינו את הפליטים.
כן.
אז כן, כל מיני דברים שבערו, ופתאום קיבלתי טור, ואיזה כיף שנוכל לשפוך קצת, ולעברר את הרגשות שלי ולצייר אותם.
ושזה יסתיים בזה, לא עשה לך חשק עוד? כאילו, אחרי שזה נגמר, אחרי שנתיים?
כן, כן, הייתה איזושהי הקלה, כי יצאתי מהקצת מרוס הזה, כן, אבל כן, היה בזה משהו ממש קשה. אתה יודע, היו שבועות, מן הסתם שאתה מהר שנתיים, ואני חושבת, יש אנשים שמהרים הרבה יותר שנים מזה, אבל זה הניסיון שלי היה לשנתיים, אתה יודע, יוצאים גם מיורים מחורבנים, ואין מה לעשות, הטור יוצא. אם נפרסם את זה, והייתי מתבאסת נורא, אבל בסדר, בסופו של דבר אתה נשאר עם סך הכל, סך הכל היה מגניב, וגם היה כיף, כאילו ניסיתי הרבה טכניקות עליהן, כאילו באיזשהו שלב אני זוכרת שכאילו בהתחלה הרגשתי נורא מחויבת לאיזו טכניקה מסוימת, ואז התחלתי לזלוג, כאילו ממחשב לעפרונות, לצבעי מים, לכל מיני. ושאלתי את חגית, עורכת הגרפית, אם זה בסדר מבחינתם, כאילו, קצת שאלת קיפק, אז היא אמרה לי לא. לא, היא אמרה לי לא, רואים עדיין שזה אותו קו, רואים שזאת את, רואים שזאת הדמות, שזה הוא, אז לא, תעשי משהו בראש, כל בסדר.
זה מגניב, האמת ש... לגמרי את יכולה לעשות איזה ספרון, כאילו להוציא את
זה. חושבים על זה, אנחנו... כן, אני ויובל, כן.
לא, זה לגמרי יכול להיות משהו מוצלח מאוד שהייתי רוצה.
כן, עשיתי לו סוג של מין מיתוג כזה קטן לאחרונה, כי הוא התחיל לעשות טיולים, להדריך טיולים באירופה, אז הוא אמר כאילו, טוב, זה מאיירת שלי, אז הוא צריכה לאייר לי עכשיו את ה...
זה הכי כיף להעיר מפות מאויירות.
וואו, לגמרי.
לא דיברנו על סבא סביך. איזה שם.
כן, שם טוב.
הצד הרמדגני עיראקי שבי שמח לשמוע שם כזה.
כן, גדול. עכשיו, תבין, אני גרה בגבעתיים, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו פיזית, ממש מטרים ספורים מעובד, אוקיי?
כן.
ואני הלכתי לדוכן המקורי ברמת גן, כדי לבקר אותם, לשאול אותם שאלות, לסבא סביש. עשיתי מחקר, כי מדובר בדמות מיתולוגית.
לגמרי. אז מה היה בספר הזה?
כן, שסבא סביש, סבא עצמו, שעליו מסופר, הוא לא הסביש, הוא לא הסביש שנמצא, אני ניסה להיזכר באיזה רחוב, אני ניסה את זה. לא, רמת גן, אתה צריך לדעת.
האמת שאין לו מושג.
אה, זה קפוץ לי.
אני יודע רק עובד, ובכלל עובד הוא נמצא בגבעתיים.
זהו, אז עובד נמצא בירקין, פה לידי, והם נמצאים, אני זוכר. סבא סביך, בעצם אבא של, ו...
אז של מי מחדש? של מי הספר?
אז הספר מספר על אבא.
רגע, ספר סבא סביך של?
של תמי שם טוב.
אוקיי.
שיצא בהוצאת כנרת, ויצא גם בספריית פיג'מה. נראה לי שכיתות ב' קיבלו אותו. וזה בעצם מספר על תאומים שיש להם סבא שקוראים לו סביך. והם מגיעים לסבא ולסבתא, לארוחה משפחתית. ובעצם שואלים אותו, מה זה השם הזה? למה קוראים לך על שם אוכל? ואז זה היה טריגר לספר בעצם איפה הוא בא, להסביר שהשם הזה הוא בעצם, זה לא השם של האוכל, האוכל קיבל את השם של הבן אדם שמחר אותו, שפתח את דוכן הסביך הראשון. זהו, מדבר על התפוצות, על היהודים שבאו מעיראק, על המשמעות של השם שלו, שזה בעצם קרן אור ראשונה של הבוקר, אני חושבת. זהו, ספר מאוד חמוד, כאילו אני שקיבלתי את הטקסט, אז ישר עלה לי, זה הספר ילדים מבשלים, והרגיש לי כמו סיפור שנמצא ליד מתכון, בעיתון לילדים או משהו כזה. בגלל זה בסוף הכנסנו בסוף את המתכון באמת של הסביך בספר. זהו, וזה באמת, זאת הייתה אחת ההשראות, ילדים מבשלים.
ואיך היה באמת התהליך מול העורכת, מול היוצרת, איך באמת היה?
עוד פעם, בגלל שמדובר בספריית פיג'מה, ברגע שאתה מתקבל ל... לא, יש בזה משהו מאוד חיובי. אתה מקבל עוד כסף אם הספר יוצא בספריית פיג'מה, ואתה יודע, מדפיסים עשרות נראה לי אלפי עותקים, מחלקים את זה בארץ, עושים פעילויות. אתה יכול למצוא בפייסבוקים ובכל מיני אתרים, כל מיני ספריות שעשו פעילויות עם הספר הזה, זה נורא נורא
חשוב, wow. כן,
וגם עם מעשה בחתוליים, שאתה בפיג'אם. אבל יש את העניין של הגבלת זמן, שהיא מאוד 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 מקשה. אם אתה לא מגיש את הדברים בזמן, זהו, כאילו, נראה לי הספר לא יוצא או משהו כזה.
תסרוף.
תסרוף, לא, זה נורא מלחיץ, וזאת, הנה, דיברנו על פרויקטים שחורקים, ושלא פשוט לעבוד עליהם, אז הנה, זה היה אחד, כי החיים התנגשו פשוט. עשיתי את הספר הזה, כשהבן שלי היה ראשון, אז בן שנתיים, והוא היה חולה, והיינו עם דדליין, ועבדתי, פשוט לא ישנתי, עבדתי בלילות, יצאתי, עבדתי בספרייה, בזמן שהשארתי אותו עם אבא שלו, הכל טוב, אבל עדיין הייתי עם רגשות אשמה, שאני עוזבת את הילד שלי. זה נושא כזה בפני עצמו נראה לי. ומה קורה באופן כללי לאנשי מקצוע עצמאיים ברגע שהם הופכים להיות הורים. כאילו הייתי רוצה לשמוע פודקאסט על זה, באמת.
כן, השאלה הבאה רציתי לשאול אותך, באמת איך את ממליצה לאימהות להתמודד עם
כאילו... אני עדיין מחפשת את הדרך שלי, אתה צריך לשאול את עינת צרפתי, לשאול את אימא עם פסים, את רוצה לשלב, הם כאילו עושות מזה קריירה במובן הכי טוב של המילה. אני לא יודעת איך עושים את זה, אני עדיין מנסה לברר. אני עדיין מגלה. וכן, זה נושא בפני עצמו. בכלל, כאילו גם אחרי שנולד לי הילד הראשון, הייתי צריכה להיזכר שאני מאיירת. וזה כל כך נשאבתי לזה, ומאוד בשמחה. נורא רציתי להיות אימא, אבל ברגע שזה קרה, כאילו אפילו בלי אבל, ברגע שזה קרה, כל כך נשאבתי לזה שלחזור להיות מאיירת פול טיים, זה היה משהו שלקח לי זמן לעשות. כן. זה גרר איזה סוג של מיני משבר זהות, כי מי אני אם היא לא מאיירת? אני הכרתי את עצמי בתור שמרית שמאיירת, כאילו זה חלק מאוד, זה בשבילי חלק מאוד גדול בזהות שלי, אני לא יודעת איך זה בשביל אנשים שמסתכלים עליהם בחוץ. בשבילי זה היה חלק גדול. ופתאום אני לא, כאילו אני לא שמרית המאיירת, אני לא הולכת להשתתף בפסטיבל הקומיקס. אני הולכת להגיד לא להרבה דברים, כאילו שאולי הייתי רוצה לעשות, אבל פשוט לא מסתדרים לי עם השגרה עכשיו. וזהו, מין הייתי צריכה למצוא את עצמי מחדש.
ותוך כמה זמן הצלחת, כאילו, לחזור לעצמך?
וואו. אני רואה לי שאני עדיין חוזרת לעצמי, כאילו הילד הגדול שלי בן 5, ולא מזמן נולד קטנצ'יק חדש.
נראה לי, זה פרק ראשון ששומעים תינוק ברקע.
כן, הוא ישן עליי. הוא ישן עליי בזמן שאנחנו מדברים. והגדול ישן על השטיח לידי, על קריות, פינת הקריות שלי. אוהב לי את זה. אז כן, באמת זה משהו שמעניין אותי, כאילו אני בעוונותיי, אני מהאנשים האלה שמסתכלים על אנשים אחרים מהצד, ואני בטוחה שלהם יש את התשובות, שהם כולם יודעים איך לעשות את זה ורק אני לא יודעת איך לעשות את זה. איך עושים את זה? מתי עובדים? איך כאילו, איך עושים את זה?
כן.
התשובה היא שמוצאים כל מיני פתרונות, וכל מיני פתרונות עובדים אחרת לאנשים שונים. ולי זה היה, כן, זה היה תהליך ארוך. התור לעיתון מאוד עזר, הוא הכניס אותי למין שגרה כזאת, מאוד מפתח.
כן.
ספר, וכה בסביץ זה היה קשה. זה פשוט מין חוסר מזל. אני לא יודעת אם זה חוסר מזל האמת. כי ילדים בגיל הזה חולים כל עצמם. אבל זה היה כזה השנה הראשונה שנכנס לגן, וילדים שפשוט כל שבועיים הם חולים, וזה היה משהו כזה. פשוט הרגיש לי כמו, כאילו באמת, איפשהו לא נעים לי להגיד את זה בגלל הסופרת, בגלל העורכת המקסימה, יעל מוצ'בסקי, אבל זה היה סיוט. זה הפך להיות סיוט, ורק רציתי לסיים את זה. והרבה הרבה זמן לא יכולתי להסתכל על הספר אחרי שסיימתי אותו.
זה קטע, כי הוא הצליח, והוא נראה טוב, ואני...
ואני עכשיו...
ואת עם הביקורת עצמית קשה.
זה רק בגלל החוויה האישית, אתה יודע.
כן, כן.
זה לגמרי שטף את זה. בצבעים כאלה. למרות שכן, עכשיו נגיד אני... ביקשת ממני לשלוח כל מיני דימויים, אז עברתי על דברים, ופתאום ראיתי את זה עוד פעם, אמרתי, אה, זה אולי לא כל כך נורא. הייתי צריכה שיעברו איזה שנתיים, שלוש, כדי שאני אסתכל על השוב.
יש לך עוד דברים כאלה שהם, נגיד, דברים שבמגירה, שלא הוצאת, או שאת לא מעיזה להוציא, שאת מציירת?
לא יודעת אם לא מעיזה, פשוט הם לא הבשלו אולי עדיין. אני כל הזמן מקשקשת, יש לי מלא דפי דמויות וסקטשבוקים, כל מיני רעיונות. והם פשוט מחכים למקום ולזמן הנכון שאני אשלח אותם. יש לי הרבה טקסטים, טקסטים שלי, טקסטים של אנשים אחרים, אבל אני שולפת אותם. כמו למשל במקרה של wishful thinking, האנתולוגיה של המדרן, שיצא לנו.
כן.
אז הם פנו אליי להיות אורחת, ויש להם, נראה לי בכל הספר שהם הוציאו, בכל האנתולוגיה יש להם.
כן,
נכון. אז אני הייתי באחרון, והם אמרו לי את הנושא, את wishful thinking, ושלפתי את התסריט הזה, את הקומיקס הזה, יהודית, שהיה לי את התסריט בשבילו שנים, כתוב. זה פשוט היה אחלה תירוץ לשבת ולעשות.
הוא רק חיכה ל...
כן, שוב, בעצם זמן ותוך כדי דברים אחרים, והייתי לקראת סוף ההיריון, ומהר מהר לסיים לעשות את זה, גם עבדתי על דברים אחרים, ועשיתי את זה באמת, אולי מזל שהיה לי אותו כתוב כבר, הייתי כבר עם סקיצות, כאילו שהם פנו אליי, רק חיכה שאני אעשה איתו משהו.
יפה. אם נגיד עכשיו היו שולחים לך אימייל, זכית במימון לספר, רק תביא נושא ותוציא משהו. מה היית רוצה, איזה סיפור היית רוצה להוציא?
נראה מין סוג של קווסט.
אוקיי.
כל הספרים שאהבתי שהייתי קטנה. יש כל מיני סיפורים, נגיד, היה בלוג לפני הרבה שנים שאלה קוקו התחילה, אלה קרן, שכמה מהעירים, היינו כמה מהעירים שכל שבוע פרסמנו איור של סיפור.
איך קראו לזה?
אני צריכה להיזכר. זה היה לפני באמת הרבה שנים.
טוב, אז אחרי זה נבדוק.
נבדוק, כן. אתה רוצה שאני אבדוק שנייה? הגרסה המאוירת. כמה פשוט. שקוראים זה הגרסה המאוירת. בלוג איור. משותף. מעניין אם הוא עדיין אפשר למצוא אותו. מצאתי את כתבה של יובל סער על זה פשוט.
רגע, אז איזה באמת סיפור...
לא, אז this site can't be reached. זהו, אפשר לראות את זה. אז אתה רוצה שהפסקת להקליט בטח?
לא, כן, אני פשוט עורך את זה, אז בסדר, אפשר להמשיך לדבר.
אוקיי. אז ממש נראה לי קצת אחרי שסיימתי את הלימודים, אז המאיירת אלה כהן פתחה בלוג איור משותף שקוראו לו הגרסה המאוירת, ובעצם כל מאייר, אני זוכרת אפילו כמה מאיירים היינו, בחר טקסט וצייר איור מהטקסט הזה כל שבוע. כל שבוע נראה לי, כל יום על האיור של מאייר אחר, וכל מאייר נראה לי כל יצא ברוטציה, כל שבוע או שבועיים שהעלית איור מהסיפור שבחרת, אני
כן.
בחרתי את מעבדת בת מלך, שזה סיפור של הרבי נחמן מברסלב, שקיבלתי את הספר המעשיות שלו ממאיירת אחרת, ממירב שאול, וכן, אם היו פונים אליי לעשות ספר, אולי הייתי רוצה לסיים לעשות את הפרויקט הזה. אולי הוא היה כבר מאוד משתנה, כי עבר המון זמן. אבל פשוט נורא אהבתי את הסיפור הזה. זה סיפור, זה סוג של Lord of the Rings, כזה רק של הרבי נחמן.
טוב, אני אשים את זה אז בפייסבוק של מקשקש שיראו את זה. אם תמצאי את זה.
בסדר.
ויש לנו פינת שאלות קצרות של סוף הרעיון. אז יש איזה חלום כזה? אוקיי, זה סוג של חלום מה שאמרתי. אבל עוד איזה חלום של פרויקט כזה גדול.
אני רוצה
ליצור
איזה משהו סדרתי. נראית אם סדרת אנימציה או סדרה של ספר קומיקס, וכן, בא לי כזה משהו שיהיה לו עולם וחיים וימשיך. זה פנטזיה מאוד רחוקה.
יש מקום בחול שמשפיע עלייך? אמרת שגדלת באנגליה? כן. לא יודע, זה מרגישה שזה משפיע עלייך?
מאוד מאוד אוהבת את לונדון, אבל לא הייתי רואה את עצמי גרה שם, זה מצחיק.
אין על גבעתיים.
זה מצחיק, כי אני אחת משלושה, ואחי ואחותי גרים בברלין. כולם כזה, נו, מתי? וזה מפתה, ואני מכירה אנשים שגרים שעברו לשם, ועדיין יש משהו שקשה לי לעזוב. רק אם קשה לי לעזוב, אמרתי מהמילה קשה מתאימה, אבל אחרי שגרתי הרבה שנים בחול והתגעגעתי לארץ כל הזמן, אני כאילו, אני עדיין מתגעגעת, אתה יודע, כאילו עדיין לא נגמר לי, אני עדיין
נהנית
מכל הבלגן הזה, מהבלגן הזה של ישראל. לך תבין.
מזוכיסטים. כן, גם אין להם ים שם בברלין.
לא, אבל יש הרבה דברים אחרים יפים.
כן.
לא יודעת, אולי אני צריכה לבחור מקום ניו זילנד. אני מדהימה, כי הייתי שם הרבה זמן. מרחבים. משהו שאין בגבעתיים.
זה כן, פחות בגבעתיים. מה המוזיקה שאת שומעת שאת עובדת? או סתם איזה אלבום ששמעת לאחרונה?
אלבום ששמעתי לאחרונה. שמעת הרבה שי צברי. מאוד מדהים. יש לו קול פשוט מדהים. ותחשוב רק כמה התרגשתי לגלות שהוא גר בגבעתיים ושהוא גר רחוק ממני ושאני רואה אותו כל כמה זמן, כאילו לגמרי במקרה גיליתי ואני כזה, שי צברי.
ממש הוליווד, גרסת ישראל. טוב, אולי תעשו את זה שהאלבום הבא שלו, תזרקי לו מילה. בסופר.
הוא פשוט יצא, כאילו אני באמת
בסביך שלא עובד,
או משהו. לא, תוך כדי עבודה, אני התחלתי לשמוע יותר ויותר דיבורים עם השנים.
כן.
זה הרבה פוליטיקה, הרבה רעל, פוליטיקה וכל השידורים על ארצות הברית, על ישראל, סתם, לא יודעת למה אני עושה את זה לעצמי. כמו שאני קוראת תגובות בוויינט, אני באמת מזוכית.
זה ממש, זה לא נגמר, להתחיל לקרוא תגובות, זה יותר ארוך מהמאמר עצמו.
אני יכולה לשקוט מזה, אני יכולה לשקוט לשמיים תגובות שאנשים כותבים, אבל אני באמת, זה גם פרויקט, כאילו נראה לי.
כן, זה לגמרי איזה ספר, רק על התגובות את יכולה לעשות ספר
מוריה. לא, ממש רציתי לקחת תגובות ולהייר אותם. ונראה לי שהייתי מתה מהרעל.
טוב, אולי עכשיו איזה מישהו שמאזין יעמת את זה. כן, לגמרי.
כן, אז המוזיקה שאני שומעת, זה יותר שאני עושה דברים בבית, מנקה, משתפת כלים, מבשלת, אז שי צברי כזה.
טוב, מה אם לא היית מאיירת, מה היית עושה?
בזמן שהייתי סטודנטית, צריכה להגיד אולי שלמדתי איזה שנה אחת בחול, גם לפני שהתחלתי ללמוד בשנקר, למדתי בלונדון שנה אחת.
מה למדת?
איור, גם. והייתי עוזרת גננת שם בימים שלא למדתי, וזאת הייתה עבודה נורא נורא כיפית, מאוד מאיירת, מאוד מתישה, סליחה, ומאוד כיפית. ובשנים האחרונות גם יצא לי ללמד קומיקס בבתי ספר, כיתות א' ב' גיל. זהו, אני לא יודעת להגיד אם הייתי באמת רואה את עצמי כמורה, אבל כן, משהו כזה בחינוך.
יפה.
עם ילדים.
יפה. ויש שאלות קצרות, מה הצבע האהוב עלייך?
משתנה כזה.
לא, נכון, אז מה עכשיו בתקופה הזאת?
אדום כתום כזה.
אוקיי. מה התוכנה האהובה עלייך, או שאת עובדת איתה?
שיצא לי הכי הרבה לעבוד בפוטושופ. הכי עוזרת לי.
אוקיי. האמת שיש לי שאלה של מאייר שהשפיע עלייך, כבר דיברת על מאיירים שהשפיעו עלייך. וזהו, והנה, אז עכשיו תביא טיפ. גם למי שלא מהסטודנטים שלך, טיפ למאיירים על המסע שלהם, כאילו בעולם, בחוץ, ככה איך לשרוד.
וואו, זה באמת, נורא בא לי לתת טיפ שבאמת באמת יעזור. אני אתן טיפ לנפש.
כן, זה חשוב בתקופה הזאת.
באמת, לא לוותר על הפרויקטים האישיים, כי זה המקום שבו אתה באמת מתפתח. זה המקום, אם אני לומדת עכשיו קורס שפה אישית, זה איפה שבסופו של דבר אתה יכול למצוא את השפה האישית שלך, כמובן גם תוך כדי פרויקטים מוזמנים, אבל אני שאבתי הרבה מהתובנות שלי,
כן.
מהפרויקטים האישיים שעשיתי. אז באמת, לא לוותר עליהם, אפילו אם אתה עושה אותם בקטנה, אפילו אם אתה יכול לעבוד על זה רק מעט זמן, וזה יצא בשחור לבן, ולא תגיע לצבע, בסדר. אבל תעשה אותם ותוציא אותם. גם כי זה הדלק, כאילו אני חושבת, בסופו של דבר. כי כשאני הולכת אחר כך לאייר את הטור של יובל, ואני מחפשת השראה בחוץ, אני צריכה לחפש השראה גם בפנים, בעצמי. מה אני אוהבת לצייר? כאילו מה שדיברתי עליו מקודם, שאבשלום, מה אתה רוצה לצייר? צריך לדעת את זה. וזה המקום לגלות.
מושלם, מעולה. טוב, אז תודה רבה, זה היה כמה זמן? שעה וחצי, קצת יותר, מאוד מעניין.
תחתוך, תחתוך.
כולם
מבקשים. לא, אני שתרגיש חופשי. זה מה שרציתי להגיד, תרגיש חופשי, לשטוף משהו. כן.
בטח. אני אחשוב על זה. טוב, אז תודה שהגעת.
תודה, כאילו הזמנת, כן. תודה.
בשמחה. טוב, ותודה לכם שנשארתם לעוד פרק של מקשקש. תודה לשמרית אלקנתי, שותפים עוד. אז כן, מה רציתי להגיד? מחכו לי אז מה שאני רוצה להגיד, שיש לכם בפייסבוק מקום לדרג את הפודקאסט, כי בתעמוד, וגם באפל מיוזיק אתם יכולים לדרג את הפודקאסט, כדי שעוד אנשים ייחשפו לפודקאסט של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. שבוע הבא פרק עם מהירת נוספים. ספוילרים יש בעמוד הפייסבוק, יש גם עמוד יוטיוב שיתחילו לעלות לשם סרטונים עם קצת איורים של המהירים בזמן שהם מדברים. כן, הפעם לא יהיה איור עם פרוקריאט, כי אנחנו עדיין לא בחוץ. אז אבל אתם בכל זאת מוזמנים לקבוצה של Procreate TLV, לקבוצה של מקשקש, לרשום לי מהירים או מהירות שהייתם רוצים לשמוע, להזין, או גם עוד יוצרים מעצבים שאתם רוצים לשמוע, מדברים על החוויה שלהם ועל התהליך שלהם בעולם הזה. זהו, אז תודה שמרית שוב.
כן,
ממש. ששיתפת. וזהו, יש לך עוד משהו להוסיף בסוף?
לא, לא יודעת. פשוט לא, תודה לך, כאילו, על היוזמה הזאת. אני חושבת ש... כאילו, לפחות בטוח למהירים כשאני אקשיב לזה. אני מדברת בתור מהירת. ממש כיף לשמוע על מהירים אחרים. בגלל שמאופי הדברים אנחנו כזה יושבים כל אחד בבית שלו ומצליר, אז כיף להיפתח.
שמחה. אני חושב שעכשיו הרבה אנשים מזדהים עם מהירים.
כן, אז הסטודנטית אמרה לי שהיא גילתה כאילו שהשגרה שלה היא לא שונה מהסגר. כאילו, נורא טוב, בעצם חיים די נפלאים אותו דבר.
טוב. נקווה שעוד מעט בקיץ אנחנו נצא החוצה כבר, ויהיה יותר כיף ובריא. טוב, יאללה, ערב טוב, ביי ביי.